טוב, בוקר טוב. עכשיו אני רוצה להתחיל משביל אחר ולהגיע לדברים שדיברנו אתמול. בעצם במשנה נאמר ששבט זה ראש השנה לאילנות, א' שבט, ט"ו בשבט, בית שמאי, בית הלל, מהי ההלכה שכלפיה צריך להגדיר יום שנקרא ראש השנה לאילנות? אז ההלכה קשורה לכמה נושאים הלכתיים שקשורים לעצים, תומות ומעשרות, אורלה ונטע רווי, ואולי גם לא בטוח שמיטה. אבל הדבר היותר מפורסם ומרכזי מבחינתנו זה באמת תרומות ומעשרות. ובעצם יש הלכה אחת בתרומות ומעשרות שהיא בעצם ההלכה של ט"ו בשבט. כלומר, זאת הלכה מאוד מעניינת, שאפשר להגיד שהיא זאת שהיא גיבורת היום של ט"ו בשבט. ומהי ההלכה? ההלכה אומרת שאין מפרישים תרומות ומעשרות מיבול השנה הזאת על יבול שנה אחרת. ואני אסביר את הדברים. לכאורה, מצוות תרומות ומעשרות פירושה שאנחנו נותנים מתוך היבול שלנו מתנות לכל מיני גורמים, ולכל מתנה יש את המעמד שלה, את ההלכות שלה, את השיעור שלה. בסך הכל זה יוצא שיהודי מפריש מהיבול שלו בערך 22% למצווה הזאת של תרומות ומעשרות, שזה כמות גדולה מאוד. ואתם מכירים את המצוות השונות, יש לנו את המצווה של תרומה שניתנת לכהנים והיא 2%, ויש לנו את המעשר הראשון ללוי שהוא 10%, מעשר כשמו כן הוא, והלוי עצמו מפריש מתוך 10% שלו, 1% מתוך 10%, שהוא בעצם מעיט מתוך כל היבול לכהן, אז כך כהנים מקבלים 3% בסופו של דבר מהיבול, והלוי מקבל בסופו של דבר כ-9% מהיבול, ואחר כך יש עוד מעשר נוסף, שהוא מעשר שני, שבו אני בעצם מפריש עוד 1/10 מהיבול, והיא מיועדת למשהו מאוד מעניין. אני אצטרך לבוא עם היבול הזה לירושלים, והיבול הזה הוא קדוש, ואני אצטרך לאכול אותו בירושלים שליד הר הבית, וממילא אני אתקרב ככה אל ירושלים ואל מה שירושלים נושאת בתוכה. אם אנחנו רואים לוח זמנים של שנות שמיטה, אז מעשר שני יהיה בשנים ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. בשנה השלישית והשישית אני לא עולה לירושלים ולא מפריש מעשר שני, אבל אני כן מפריש מעשר במקום המעשר השני, שהוא נקרא מעשר עני, והוא יינתן לעניים. זאת אומרת, יש לנו המון מצוות שנקראות הפרשת תרומות ומעשרות, עד שאנחנו באים לאכול, ואתם יודעים שזה לא רק...
זה לא רק... מעשר הכספים של היום זה זכר לאן, או שזה אדם?
שואל אותי נפתלי, לפני שהוא בונה את ביתו, האם מעשר כספים קשור לפה או לא? תשובה, מעשר כספים זה לא ברור אם זה מצווה, מה רמת החובה של המצווה, האם יש לה שורש בתורה, כי אין מצווה כזאת בתורה, האם היא חובה של חכמים, לא כתוב באיזשהו מקום מפורש, האם היא מנהג, היא באה מיעקב אבינו שאמר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, אבל חזקה עליי דעתו של הרב אליעזר מלמד, שמסביר יפה שכנראה, הדיונים ההלכתיים, עיין בספרים, נאמר על זה הרבה, אבל...
הלכות שביעי.
מה?
באיזה ספר פנינה הלכה זה?
אני חושב שבהלכות שמיטה. נאמן עליי, נאמנים עליי דבריו, אני מאוד אהבתי דבריו, שאחרי כל הדיונים ההלכתיים, נראה, שכיוון שעם ישראל, לא רק עם ישראל, כיוון שהחברה האנושית היא פחות קשורה לחקלאות, לעומת העולם העתיק, מסיבות רבות, אז כביכול אנחנו מפסידים מצווה מהתורה ענקית. כן, תחשבו שאדם מוריד מהבוסטן שלו יבולים, וכמות עצומה הוא נותן לצרכים שונים של בניין עם ישראל, כהנים, לוויים, עניים, ירושלים, זה מערכת ענקית. וכיוון שכביכול איבדנו את המצווה הזאת, אז אנחנו מנסים כביכול להמשיך את האור שלה בדרך שקשורה למציאות המודרנית שלנו, ואז התגלגל העניין של מעשר כספים, והפך להיות בעצם עלה קרנו של מעשר כספים, והוא נהיה משהו מרכזי, והוא גדר על ידי פוסקים מכל מיני הגדרות, יש הרבה מחלוקות לגבי מעשר כספים, האם המעשר הוא ממה מפרישים את המעשר, וזה נושא מעניין מאוד ורחב ביותר, אבל יכול להיות שבאמת הוא כביכול, אני מסכים איתך נפתלי, יכול להיות שהוא כביכול המשכיותה של מצוות הפרשת תורות ומעשרות. ובכל אופן, אם נחזור לתורות ומעשרות הממשיות, אצלנו נזכיר דבר אחד חשוב, כאשר אתה מוריד פירות ואתה לא מפריש תורות ומעשרות, הרי הפירות האלה אסורים באכילה, זה כמו לאכול, כמו לאכול חזיר. זה איסור אכילה, זה איסור טבל, כידוע לכם. זאת אומרת, אנחנו, זה לא רק מצווה, זה גם איסור. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך מפרישים, כן? ואצלנו היום, לצערנו, פרשת תורות ומעשרות בבית של האדם הפרטי, זה משהו שהוא נראה מאוד סמלי. אנחנו לוקחים בגלל כל העניינים שאנחנו לא טהורים, ואנחנו לא נפריש בפועל לכהנים וכדומה, ולא ניכנס כל הפרטים של ההלכות. לכן למעשה אנחנו עושים משהו מאוד מאוד, שנראה מאוד סמלי, הוא לא סמלי, הוא מברכים, ובעצם מתירים את הפירות לאכילה, אבל בסופו של דבר מדובר בכמות מאוד קטנה, שאתה עוטף אותה ובעצם שם אותה בהשפעה, ולא מדובר באמת באיזשהו, אנחנו רחוקים מקיום המצווה בהווייתה האמיתית. אבל עד כאן כללית על פרשת תורות ומעשרות. אבל כאן יש הלכה מאוד מעניינת, כמו שהתחלנו. ההלכה אומרת שלא מפרישים מיבול שנה X על יבול שנה Y. אלא מיבול שנה X צריך להפריש מה-X על ה-X. מיבול שנה Y צריך להפריש מה-Y על ה-Y. מיבול שנה Z צריך להפריש מה-Z על ה-Z. יותר מזה אני לא זוכר את האותיות של האנגלית, אז נעצור פה. אז, אבל אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה להפריש משנה על חברתה. הרי אתם יודעים שנכון אתם אוכלים, נכון שבכל בית יש תפוחי עץ כל השנה כולה? זה מין מסט כזה. לא יודע אם אוכלים או לא אוכלים, אבל לא, אין לכם את זה? מה? לא יודע, נראה לי תפוחי עץ יש בכל בית, כאילו זה קבוע. אבל בעצם צריכים לדעת שזה מאוד מוזר, בעצם לא היו צריכים להיות לנו תפוחים, אלא בעונת התפוח. כפי שהשיר שאתם לא מכירים אומר, מתוק התפוח, הים הוא מלוח. זאת אומרת, אנחנו בקיץ, בקיץ יורדים, בקיץ אנחנו קוטפים את התפוחים, והתפוחים אמורים להיות בעונת הקיץ, ואחר כך כשמגיע החורף הם אמורים להרכיב אם אתה משאיר אותם. ובעצם רוב הפירות הארץ ישראלים, כמו שאמרנו, פירות שיורדים בקיץ, והם יוצא בעצם דבר כזה מאוד מוזר. בן אדם יש לו עץ, ואם זה בעולם העתיק יש לו בוסטן, והוא מוריד את כל הפירות ברגע אחד, כי העונה היא עונה. ואז פתאום הוא מביא הביתה ים בפירות, ומה הוא עושה עכשיו? הוא רק יאכל פירות? יהיה לו כאב בטן? מה קורה? אלא שכמובן אבותינו הקדמונים לא אכלו את הפירות כמו שהם טריים, אלא הם הפכו את הפירות למוצרים עבור כל השנה כולה. וכיוון שמקררים לא היו להם, ותפוחים אפשר היה לשמור במקפיאים של תנובה ולהביא אותם באמצע החורף כמו שאנחנו אוכלים, אז הם יצרו מהפירות מוצרים. המוצרים הם מוצרים הבאים. מן הענבים הם יצרו. מה יצרו מהענבים?
תימוקים.
מה?
תימוקים.
זה המוצר הקטן, המוצר הגדול. יין וצימוקים. הם יצרו מהתאנים דבלות וגורגרות. הם יצרו מהרימונים. מה יצרו מהרימונים? אומר הפסוק בשיר השירים, אשכחה, אשכחה מיין הרקח, מהסיס, רימוני.
יש דבר כזה יין רימונים, הרב.
יין רימונים, מעולה. אז כן, בשיר השירים זה נקרא אסיס רימוני.
זה לא טעים, אבל זה לא טעים כמו יין רגיל, אבל זה אומרים שזה בריא מאוד.
כן, אוקיי, מיץ רימונים, די, את הגילה, אתה צודק, מיץ רימונים זה מאוד מאוד בריא. מכיוון שיש בזה המון 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 ברזל, יש לזה גם טעם של ברזל, וזה, אני מאוד אוהב את זה. אז זה נכון, וכמובן מהזיתים הפיקו שמן, זיתים כאלה כבושים, כמו שאנחנו אוכלים, זה לא מוצר כזה מובחר, ומהתמר, כפי שכתוב בתורה, הם הפיקו את הדבש, וגם התמר עצמו, וחוץ מזה, הם ייבשו את הפירות, ותהליך הייבוש הוא תהליך שבו אתה מוציא את הנוזלים ומשאיר את הפרי במלוא הסוכרים שבו לימים של החורף. התהליך הזה נזכר יפה במשנה מסכת ביקורים, שבה נאמר שמי שגר קרוב לירושלים הביא כביקורים פירות טריים, אבל הרחוקים הביאו פירות יבשים. זה הפירות היבשים המפורסמים, לכן בלב החורף אבותינו אכלו פירות יבשים. מה לא קשור לסיפור של הפירות של היבשים? זה כמובן פירות האדר, ואם יהיה זמן נאחד דיבור על פירות האדר, שבימי חז"ל לא היה פירות אדר, בימי חז"ל היה רק אתרוג, הוא בעצם היה פרי האדר הבלעדי בימי חז"ל, באמת מעמדו של פרי האדר הוא שונה מכל הפירות, לא נדבר עליו עכשיו. יש עוד פירות שיכולים להשתמר יפה. לא אמרתם, את האגוזים למיניהם. אגוז זה אחלה פרי מבחינה... מה?
יש אגוז מדר של פסח, יש כל מיני.
כן. אז אתה אוכל אגוז מדר חג בפסח, אני אוכל אגוז מדר כל הזמן.
בכלל, אבל בסדר.
אז כן, אתה צודק, אבל אגוז מלך זה האגוז הארץ ישראלי הקדום. אגוז פקן הוא מוצר חדש בארצנו יחסית, ויש לנו את השקד, ויש לנו את ה... דיברנו פעם על זה, את הפיסטוק החלבי שהוא הבוטן של המקרא, ועוד אגוזים, אגוזים שונים שיכולים להישמר שנים, ויש לנו גם עוד פרי שיכול להישמר הרבה זמן, וזה החרוב. שהוא פרי מאוד מתוק, למרות שאולי אתם לא מרבים לאכול חרובים. תדעו לכם שבימי המשנה זה פרי מאוד מרכזי, רואים את זה שזה מופיע הרבה בחז"ל. וגם כידוע, מי שרוצה ללמוד את הזוהר חייב לאכול חרובים. אז בקיצור, החרובים יכולים להישמר שנים. אז יש לנו בעצם הרבה גם אם אנחנו הופכים את הפירות ליבישים ועושים מהם את היין ואת השמן וגם הפירות האגוזים וכדומה, יכולים להישמר. ככה יוצא שאני יכול, בעצם יש לי בעצם חביות יין מכמה שנים שלא נגעתי בהם. יש לי שמן, יש לי חרובים ואגוזים מכמה שנים. ויום אחד אני רוצה לאכול, ואז אני יכול לבוא ולהגיד לעצמי, אני אקח חבית יין אחת, וממנה אני אפריש תרומות ומעשרות על כל חביות היין, או אני אקח איזה גוש דבלים, ואותו אני אקדיש להפרשת תרומות ומעשרות, כמו שצריך. ואני אפתור את כל היבול של התאנים של השנים האחרונות. אומרת התורה, לא, שנה שנה, יבול תשע"ט, צריך שמתנותיו יינתנו מתוכו, יבול תשפ, מתנותיו יינתנו מתוכו, ואתה לא עושה פה הפרשה משנה אחת על חברתה. ההלכה הזאת, אני מבקש סליחה שהרחתי להסביר לכם על הפירות, פשוט רציתי להסביר לכם למה זה הגיוני שאדם יש לו פירות משנים עברו וכו', אבל זה באמת לא היה חיוני להבנת ההלכה. עכשיו, ההלכה הזאת היא הלכה שאני חושב שהיא מהפכה בהבנת הפרשת תרומות ומעשרות. מה הכוונה היא מהפכה? מכיוון שהרבה פעמים אנשים מתייחסים להפרשת תרומות ומעשרות כמצווה חברתית כזאת. ואני זוכר שדיברתי עם יהודי חקלאי, קיבוצניק, שמקיים את מצוות יישוב הארץ, אבל לא שומר שבת. והוא אמר לי, אני לא מבין את תרומות ומעשרות, אני לא מבין, לוקחים ויש, לא ניכנס לכל הנושא של, יש התרומה הכי קשה לקיום היום, זה תרומת מעשר, לא משנה למה, זה לא עכשיו. אבל הוא אומר, לוקחים הרבה אבול וזורקים אותו. למה שלא נחלק אותו באיזה קרן חסד, אני יודע מה, נביא את כל היבול הזה ל... שכחתי, איך קוראים לו קרן חסד של אברהם?
קרן
אמיתי. וכאילו הראייה שזה משהו חברתי. ואם זה היה משהו חברתי, אז באמת, אם במשך 3 שנים לא הפרשת תרומות, כי שמת במחסן את כל היבול, ושמרת אותו, ויש לך הרבה, ולפתע אתה רוצה להתחיל להוציא אותו ולאכול ממנו, אז תפריש מחבית אחת על כל החביות, למה שהם, לא משנה מאיזה שנים הם. כלומר, אם המצווה הייתה מצווה רק חברתית, אז לא היינו מבינים את המשמעותה של ההלכה הזאת. אז ההלכה הזאת אומרת משהו אחר על המצווה הזאת. יכול להיות שבסוף המצווה הזאת יש לה עולמות חברתיים, אבל השורש שלה מתחיל משהו אחר. השורש שלה מתחיל מזה שיש ביבול שיורד מהעץ משהו קדוש. כלומר, התורה לא אומרת תרומה, הביטוי תרומה הוא לא הביטוי המרכזי בתורה. בתורה הביטוי המרכזי הוא ראשית, ראשית לגניך תירושך ויצריך. יש פרק במערל שהוא מדבר הרבה על מושג ראשית. גם בקבלה המושג ראשית הוא מושג מאוד משמעותי. הראשית זה כאילו השורש. כאשר יורדים פירות מהעץ, אז בעצם יש פה שורש אלוקי. יש פה איזשהו משהו שהוא בעצם גבוה, קדוש. כשאתה מפריש את התרומות ומעשרות, אתה כאילו חושף את הקודש שגנוז ביבול של השנה, ועל ידי שאתה מחבר את הקודש למקומות המתאימים לו, אם זה התרומה לכהן, ואם זה לירושלים וכל זה, אתה בעצם חושף את הקודש, ואתה גורם לכך שהקודש יוכל להתגלות. וממילא יוצא שכל יבול יש בו את הקודש, וזה הדבר הראשון, רק על ידי ההפרשה, אז בעצם יש לנו כאן את ההשתלשלות הנכונה של מהקודש ועד אליך, ואז האכילה שלך יכולה להיות אכילה שנובעת משורש, אכילה ברוכה שמביאה ברכה למציאות. כדי להסביר את זה, אני מחזיר אותנו אל מעגל חיי העץ שדיברנו עליו אתמול.
תראו, למה זה מסביר את העניין של שאסור להפריש משנה לשנה? העניין של הקדושה?
משום שבשנה, בשנת תשפ"א, יש ביבול תשפ"א יש קודש. אתה בעצם לא מפריש את הקודש שלו, אתה הולך לתשפ"א, ומפריש שמה גם על תשפ"א, אבל מה הקשר? תשפ"א יש לה את הנשמה שלה, ולא הוצאת אותה מידי, לא חשפת את הקודש לתשפ"א. הבנת? ואני אסביר את זה עכשיו, כמו שעכשיו אני אסביר לך את זה יותר. תראו, אנחנו, מה אני אוהב בעצים? מה יפה בעץ? מה שיפה בעץ, זה שהעץ, בניגוד לשיח, בניגוד לכמעט כל הבריות, העץ הוא הבריאה, בריאה, בית רש יוד ה', הוא הבריאה שמשקפת את המושג שנה. הרי המושג שנה, שנת שמש, זה מושג אסטרונומי. מה זה שנה? שנה זה כדור הארץ שמקיף את השמש במסלול שלם, זה שנה. ולא נסביר עכשיו איך נוצרים העונות השונות, זה קשור לצורת המסלול שבו כדור הארץ מתהלך לו, אבל יוצא שחצי שנה אנחנו רחוקים יותר מהשמש, וחצי שנה אנחנו קרובים יותר אל השמש, ואנחנו יותר מוארים ממנה, וזה מה שיוצא את הקיץ והחורף, וזהו. אז מי בארץ משקף את המושג שנה? מי בעצם חי את עונות השנה, ובעצם גדל איתם, מתפתח לפי עונות השנה, אותות העונות של השנה ניכרות בו, זה בעצם העץ, יותר מכל הבריאות במציאות. וכאן אנחנו נכנסים למושג הזה של שנה. אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, 6,000 שנה הווי עלמא, וחד חרוב. כלומר, חז"ל אומרים שהעולם צריך לצעוד 6,000 שנים ולהגיע אל היום שכולו שבת, אל העולם הבא, אל התיקון. ובלי להיכנס לנושא של מספרים וחישובים וקיצים, כמו ששמעתי שהרב אלעד העביר על זה שיעור, אני בכלל לא מתייחס למספרים פה, אלא אני מתייחס לתפיסה של חז"ל, התפיסה של האמונה. הרמח"ל מסביר את זה. התפיסה של חז"ל היא שכל שנה היא מדרגה בדרך להופעת התיקון של העולם. זאת אומרת, העולם בעצם מתעלה. התעלות העולם זה אחד הנושאים המרכזיים בפנימיות התורה. כאשר שנה זה מעגל שלם של התקדמות במדרגה אחת אל התיקון. מה בעצם, איך רואים את זה בטבע? זה קשור לגשם. כתוב, מכין, אתמול דיברנו על הפרק הזה בתהילים, אין לי פה סידור לידי, המכין לארץ מטר, איך זה, מה המילים שלפני המכין לארץ מטר? עם העננים.
רגע, הרב, אני אגיד לך, אני עם סידור.
עם העננים.
הנה, ונתתים את ארצכם בי.
לא, לא התכוונתי לזה, התכוונתי ל...
שריך ונתתי עשם...
התכוונתי לפסוקי דזמרה, לפרק של המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר.
המכסה שמיים באבים.
זהו, כן. המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מכסה שמיים באבים. מה זה אבים? אבים זה עננים. אבל בתנ"ך עננים זה המקום שבו השם מסתתר. כמו שכתוב, השם אמר לשכון בערפל. וכביכול המכסה שמיים באבים, מבחינה כאילו פנימית, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. ומתוך הסתר האלוהי, אז הקדוש ברוך הוא מכין לארץ מטר, כלומר הקדוש ברוך הוא מוריד מים מתוך העננים, והאופן שבו הארץ, בארץ ישראל, כן, יש מנת גשמים שיורדת ונעצרת. מנת הגשמים הזאת היא בעצם...
תאבים... המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו.
בדיוק, זה הפסוק שחיפשתי. תודה. בעצם הקדוש ברוך הוא נותן מנת חיים חדשה. זה שנה. כלומר, השנה מתחילה מתוך טיפות הגשם. טיפות הגשם שבאות בתוך הענן הסודי. השנה מתחילה מתוך איזשהו רצון אלוהי חדש. יורד לעולם, בתוך הגשם, בא לעולם המדרגה החדשה של התיקון. היא נמצאת בתוך הטיפות של הגשם של תש"פ, או תש"פ א'. אתה רואה גשם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא רק גשם, אלא זה... זה, זה, זה אור חדש, זה סוד חדש שיורד לעולם. ועכשיו העולם צריך לעכל את הסוד הזה. והסוד הזה צריך להפוך ולהיות חלק מהעולם בדרך לתיקונו. זה כאילו אפשר להגיד, זה איזה מידה אלוקית חדשה. זה כאילו, תחשבו שיש מישהו שיש לו משהו להגיד לכם. הוא רוצה לספר לכם על עצמו. ובבוקר, וכל יום הוא בא אליכם וספר לכם עוד משהו על עצמו, ואתם שומעים ומעכלים את זה ומבינים את זה, ואז אתם יותר קשורים אליו. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. בכל שנה הקדוש ברוך הוא לוחש לנו משהו מהסוד שלו, והלחישה של הקדוש ברוך הוא זה הגשם. זה רוח ועננים. שמעתם אותי שורק? ואז מתחיל הגשם לרדת. כשהגשם יורד, הקדוש ברוך הוא מדבר אל העולם. הוא לוחש. קשה לעמוד בלחישה של הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מסתתרים בגשם, ושרים את השיר של אריק איינשטיין, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, ואני רואה פה את ליאל הרוסי, לא נהיה לי ממנו, אבל אתם ברוך השם כבר... כבר עזבתם, כבר גמרתם את הסיפור הזה, למרות שיש מילואים. ובעצם כשהקדוש ברוך הוא לוחש לעולם סוד חדש, יש פסוק באיוב ממש מופלא. הפסוק אומר, והגמרא בתענית דורשת כמה דרשות שם, יפיץ ענן אורו. למרות שלנו נראה שענן עושה חושך, סתם לנו זה נראה ככה. בעצם יפיץ ענן אורו. האור של הענן זה הגשם שיורד ממנו, ועל זה נאמר אור זרוע לצדיק. הגשם יורד אל הארץ, ובעצם הוא זורע את הארץ, נותן בכוחות חיים, ואז הארץ בעצם מעכלת את ה... היא מעכלת... כן, מה אתה מראה לנו?
זה תתידים שנקרא אור זרוע לצדיק.
אז יופי.
שהוציאו לכבוד ההילולת המאה, שזכיתי להיות בהילולת המאה השנה של הסב רבי, רבי אלן משה מיישן.
יפה. ואז בעצם האדמה יונק, האדמה מקבלת את המים האלה, ואז קורה תהליך סודי. המים האלה מגיעים לשורשים של העץ. ואתם יודעים מה זה שורשים? זה המון 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 שערות של העץ. ובכל השערות האלה יש פיות קטנים שנקראים פיוניות. והם שותים כמו שאתם שותים, כמו שכשהייתם ילדים קטנים שתיתם בקש. ככה הם שותים את המים האלה, ולאט לאט הגשם הזה, שהוא לא גשם, הוא סוד של השם, הוא עולה בתוך הגזע, והוא עולה ועולה ועולה ועולה, עד שמגיעים אל קצות הענפים, ואז העץ מסתכל על השעון שלו, והוא רואה א' שבט, הוא רואה פתאום נדקת לנורה בית שמי, הוא מחכה שבועיים העץ, והוא רואה ט"ו בשבט, ונדלוקת לנורה ירוקה, בית הלל, ואז מפה פתאום יתחיל העץ להוציא את, את הפריחה, ובעצם מה זה הפריחה הזאת? זה בעצם הגילוי של השמיים, שהפכו להיות ארץ, כן, יש לי בבית ספר ילדים שאני מאוד אוהב אותו, של יורם תיאר לב, שבו הספר מסופר במין כאילו טיפת מים מדברת. טיפת מים מדברת, ואז יורדת מהשמיים לארץ ונכנסה. קיצור, בסוף המים האלה הופכים להיות הפרח, החנתה, הפרי, עד שמגיעים אל שילי הקיץ שהעצים טעוני פירות, ובעצם אנחנו ניזונים מהעצים הללו, והעצים הללו הם בעצם הסוד האלוהי החדש של שנת תשפ"א, ואנחנו אוכלים אותו, אנחנו ניזונים ממנו, והוא בונה אותנו. הסוד החדש בונה אותנו. זה חלק מהתהליך של התיקון של העולם. ובמילה מובנת ההלכה. כאשר אנחנו מבשלים תורות ומעשרות, אנחנו בעצם מעוררים את כל מה שדיברנו עכשיו בדיבור, אנחנו מעוררים את הכוח הסמוי הזה שיש בתוך הפירות. הרי בתוך הפירות האלה נמצא הכוח של הראשית. מה זה הראשית? זה התרומה הזאת. מה זה הראשית הזה? הראשית זה אותו חלום אלוהי שהפך לגשם, הגשמה של החלום האלוהי, שהפך למים, שהפך לשורשים, שהפך לגזע, שהפך לפרח, שהפך לפרי. בתוך הפרי הזה נמצא עכשיו הראשית, השורש האלוקי, המחיה, ועל ידי מצוות תרומה, וכל ההפרשה הזאת, כל הסדר הזה, זה סדר גדול, תרומה לכהן, מעשר ללוי, אחר כך לעני, אחר כך לישראל וכל זה. כל המערכת הזאת היא מערכת שבעצם מאפשרת שיהיה גילוי לסוד שתמון בתוך הפירות. ומילא כל הארץ תתברך בפועל מהסיפור הזה. ואם חס וחלילה לא חושבים תורות ומעשרות, אז לוקחים כאילו את האור שגנוז פה, ולא נותנים לו לצאת, ואז הוא נסתם, ואז זה איזשהו עיכוב בתיקון של הבריאה. אז זה בעצם הסיפור של ההלכה שאין מפרישים משנה על חברתה, שכאמור ההלכה הזאת היא בעצם עושה מין מהפכה במצוות תורות ומעשות, והיא אומרת לנו אל תחשבו שתורות ומעשות זה רק איזשהו אלמנט חברתי, אלא כמו שהסברנו עכשיו, זה משהו שקשור אל הקודש, שבסוף גם בונה את המציאות ואת החברה. עכשיו, לפי זה, וזה נעצור, נעצור כאילו, לא יודע בדיוק אם אני, מתי אני אמשיך איתכם, אבל נעצור רק בשאלה, איך קובעים שפרי מסוים הוא בן שנה מסוימת? אז התשובה היא פשוטה. מה שחשוב לנו זה איזה גשם, אנחנו מחזיקים תפוח ביד, אנחנו צריכים לשאול את התפוח, אם היינו יכולים לדבר אל הצמחים, היינו שואלים את התפוח, תפוח יקר וחביב, ספר לנו של איזה שנה אתה. ובעצם השאלה שלנו הייתה, ספר לנו איזה גשם גידל אותך. האם גשמי עונת החורף של תשפ"א, או גשמי עונת החורף של תשפ"א, והנה קבעו חז"ל שכל הפירות שיחנתו אחרי ט"ו בשבט, הם ודאי גדלו על גשמי ועונת החורף של השנה החדשה. אם ראית עץ, אם ראית פירות על העץ לפני ט"ו בשבט, חנתה, פריחה, פירות, פריחה זה חנתה או פירות לפני ט"ו בשבט, זה לא, העץ לא חי מהגשמים של השנה. זה תוצר של הגשמים של שנה שעברה. ט"ו בשבט הוא נקודת הגבול, שמה שיחנות לאחר ט"ו בשבט, אנחנו יודעים בוודאות שהוא שייך לגשמי החורף הזה. ולפי זה יוצא שיום ט"ו בשבט, הוא כאילו היום שבו הארץ מתחילה לחשוף את הכוח האלוהי שנגנז בה במהלך החורף. כאשר זה מה שאמרנו אתמול, גלות וגאולה. גלות זה שהקדוש ברוך הוא פועל מלמעלה, וגאולה זה שהארץ מראה את המתנה האלוקית שניתנה לה במהלך החורף, היא חושפת אותה. אין הגאולה אלא הגילוי של כל הכוחות שניתנו בחורף. ויוצא שט"ו בשבט הוא בעצם מבשר את ההופעה של הגאולה. אני אסיים בפסוק שאני מאוד אוהב אותו, ויש גם פיוט שמאוד נחמד, מה נבו, פסוק בישעיהו, מה נבו על הערים רגלי מבשר, משמיע ישועה. תמיד אני חושב, מה נבו על הערים רגלי מבשר, מה יש על הערים בחודש שבט? עצי שקד, שמתעטפים בסמלה לבנה. והם בעצם, הם המבשר, שמבשר את הפתיחה של המהלך של האביב, שהוא הגאולה של השנה הזאת. אז נעצור פה, ושיהיה לכם המשך בוקר טוב. אתמול חשדתי בכם שאתם הולכים להתפלל שחרית, עכשיו שאני רואה פה את נפתלי כבר עם תפילין, שאחרי התפילה, אז אני רק לכו לאכול פת שחרית, וללמוד השיעור הכללי, ולהתקדם הלאה בחיים. שלום לכולם.
בוקר טוב.
תודה רבה.
שלום, יאללה.
תודה רבה.
תודה רבה.